נכנסנו לימי התשובה שדרכו של עולם שהוא רואה אותם תמיד בגרף הזה של ראש השנה ויום הכיפורים, ואז איזשהו פסק זמן, מנוחה קצת וחוזרים לשגרה, חג קל יותר לסוכות. לאמיתו של דבר, חז"ל לימדו אותנו לראות את זה אחרת. ישנה איזושהי עלייה הולכת ונוצרת מראש השנה ליום הכיפורים ומיום הכיפורים לסוכות. כך למדו חז"ל את אותו מזמור מפורסם, ודוד השם אורי זה ראש השנה ואישי זה יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכו זה סוכות. לשון אחר, בראש השנה וביום הכיפורים מוביל האדם את עצמו להגיע עד למקום שבו עובדים את השם מיראה כל כך גדולה, שאנחנו כאן יכולים לצאת כאילו מחוץ למציאות ולנהוג כמלאכי השרת ולאסור את עצמנו בכל העינויים ולחיות בעולם חד פעמי מיוחד של יראה גדולה. אבל ישנה מדרגה יותר גדולה מזו, היא המדרגה של היכולת לקחת את כל העלייה הזאת ולחזור איתה אל המציאות, ומתוך היראה הזאת ליצור שמחה גדולה של חג הסוכות. ובחג הסוכות באים הדברים לידי ביטוי בצורה אחרת לגמרי מכפי שהם באו לידי ביטוי עד שם. זה נושא שצריך הרבה להרחיב בו, ואינני רוצה להיכנס אליו, כי אני רוצה הפעם להיכנס למצווה אחת מיוחדת ששייכת לחג הסוכות שלנו. לחג הסוכות של מוצאי שנת השמיטה, ונדמה לי שהיא שייכת גם לנקודה הזו שבה פתחנו, המייחדת את חג הסוכות כזה שעומד בראש הפירמידה של החגים, אחרי, מעל ימי הדין, מעל יום הכיפורים, במקום שבו אדם מקיים את השמחה של המצווה במציאות, בטבעיות, בזמן שמחתנו, במציאות, לא שהוא מנותק ממציאות והמצווה מסוגלת להתקיים מתוך היותו מנותק, אלא דווקא על ידי זה שהוא מחובר למציאות חזק, לקרקע, בחוץ, וכך מתקיימת אותה תורה, אותה מצווה, באותה שמחה גדולה. נגיע לדברים האלה מתוך המצווה הזאת, אולי נפתח במימרה, מה שאמרנו עד עכשיו צריך בירור עוד הרבה יותר גדול. ישנה מימרה חסידית מפורסמת שעוסקת בשמחת בית השואיבה. חסידים מספרים ששמחת בית השואיבה היא בעצם ההמשך של מה שעשינו בראש השנה בתשליך. איך שמחת בית השואיבה ותשליך קשורים? בראש השנה, אומרים חסידים, הולך יהודי ולוקח את כל החטאים שעוד נשארו לו דבוקים באיזשהו מקום בכיס וזורק אותם למים. אבל הוא לא זורק את החטאים, הוא זורק את כל מה שגרם לו אותם, הוא זורק את התאוות האלה, את הכוחות האלה, את הכל הוא זורק, ועכשיו זה במים. הבעיה היא שכשהכל נזרק, נזרקים יחד עם זה גם אותם כוחות שכשנדע לנווט אותם הם יכולים להיות כוחות גדולים מאוד. עם היראה הגדולה, עם הפחד הגדול, יש גם עיבוד מסוים של החשק, של השמחה. כך הולך האדם ומגיע ליום הכיפורים, כשהוא מגיע לסוכות מופיעה שמחת בית השואיבה. שמחת בית השואיבה, הוא צריך ללכת אל אותם המים ולנסח את המים ולקחת את המים עם החטאים שהוא זרק בראש השנה, אחרי שהם עברו את קבוצת השיפוצים של הימים הנוראים, ועכשיו לקחת את הכוחות האלה ואיתם להיכנס אל הסוכה. זאת שמחת בית השואבה, התיקון של התשליך, קוראים לחסידים. נדמה לי שהמצווה הזאת של הקהל שאליה אנחנו נכנסים עכשיו, היא אולי השיא של חג הסוכות, האחד בשבע שנים, שאיננה מצווה נפרדת, שבמקרה ככה הוסמה בסוכות, כי זה יוצא איכשהו מסודר, אחרי שנת השמיטה, הזמן הנוח, בחג הסוכות יש מצוות הקהל של כל העם, אלא היא אינטגרלית, גם לסוף שנת השמיטה, וגם למהות הסוכות כמסיימם של הימים האלה שבעיצומם אנחנו נמצאים עכשיו. נפתח בפסוקים שעסקנו בהם בפרשה האחרונה, פרשת וילך. לפני השינויים שהיו לא הצלחנו להיכנס לפרשת וילך עצמה, הפעם אני מבקש לעסוק איפה בפרשה הזאת. הפסוקים של פרשת הקהל מתחילים קצת מאוחר מן הפסוקים המצוטטים פה, אבל בעצם כדי להבין את הפרשה צריך להתחיל את הדברים כפי שהם מופיעים כאן. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם ואתה תנחילנה אותם. והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תיחת. ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל, וכאן מתחילים הפסוקים שלה. ויצב משה אותם לאמור מקץ שבע שנים. נשים טוב לב לפסוק עכשיו, הפסוק מתאר עכשיו פסוק וחצי תיאור זמן, ובסך הכל היה צריך לומר תאריך, ונראה כמה תיאור הזמן מסובך בפסוק. מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, כלומר בזמן שבו תתקיים מצוות ראייה של העלייה לרגל, באותו הזמן תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. עוד לפני שנמשיך, מי המצווה תקרא את התורה? בפשטות, כמעט אין אפשרות אחרת, הפנייה היא כאן בלשון יחיד של משה, לא של הקדוש ברוך הוא. ולפי זה אין ברירה אלא להבין שהוא פונה ליהושע. לכן פתחתי בפסוקים של תחילת הפרשה. הוא פונה ליהושע ומלמד אותו, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. אז אם נסכם עד כאן, יש לנו תיאור זמן, אולי גם תיאור מקום, במקום אשר יבחר, אם כי עוד לא התיאור המדויק של המקום, איפה במקום אשר יבחר, יש הרבה אפשרויות, בעזרה, בהר הבית, איפה במקום אשר יבחר, וגם תיאורו של הקורא, הקורא צריך להיות יהושע, או כל מי שעונה לקריטריון שנצטרך לברר אותו, שעליו עונה יהושע. חז"ל קוראים לפסוק הזה פרשת המלך, כי הם רואים ביהושע את קורא התורה על תקן המלך של ישראל. הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. אני מיד אמשיך, אבל אני יודעתי כאן נמצא הקושי הגדול ביותר של הפרשה. מה צריך לעשות כאשר כל העם מוקהל? לקרוא את התורה נגד כל ישראל באוזניהם. בוא נשים טוב לב לפסוקים שקראנו, לשני הפסוקים האחרונים. כל הפרשנים נוגעים בזה ולא כל כך שמים לב לזה כשרואים את הדברים כפשוטם. הפסוקים קשים ביותר. הפסוק הראשון, בבוא כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, מה המגמה של הפסוק? מה צריך לעשות בו? תקרא את התורה הזאת. ואז מופיע הציווי הקהל את העם. בשביל מה אני מכיר את העם? בשביל לקרוא את התורה הזאת. למי קראתי את התורה לפני שהקהלתי? הרי הסדר היה צריך להיות בדיוק הפוך. בבוא כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר הקהל אותם, את כולם, האנשים והנשים ואתה וגרך אשר בשעריך, וקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. עברית פשוטה. הרי אני לא קורא את התורה ואז מקהיל את העם. המלך לא קורא את התורה לפני שכל העם מוקהל. זה רק מרגע שהעם נקהל, האנשים והנשים והטף, המלך קורא את התורה, אם זה המלך, שלא מופיע כאן בפירוש, אבל אם זה יהושע, הקורא צריך לקרוא את התורה. יש כאן משהו הפוך לחלוטין מבחינת הסדר הפרשני. תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקהל את העם למען ישמעו. מה למען ישמעו? למען ישמעו ולמדו ליראה, לכן הרי אתה קורא להם את התורה, לא לכן אתה מקהיל. אם אני אקהיל את כל ישראל ולא אעשה כלום, הם לא ישמעו ולמדו ליראה. אלא אני מקהיל את העם, קורא להם את התורה, ואז הם ילמדו לאיש וישמעו ליראה. הסדר ההפוך כאן הטריד את הפשטנים ואת הדרשנים בכל הזמן. והוא משונה מאוד בפסוק. ואז סיום הדברים, לא אולי לפסוק האחרון, הקהל את העם האנשים והאנשים ואתה וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו, למען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. כדאי שנשים טוב לב, לא כתוב כאן למען ילמדו תורה. לא כתוב כאן שעושים את זה כדי שילמדו לשמוע את התורה, ללמוד את התורה, למען ישמעו. את מה? את מה שאתה תקרא באוזניהם, יש כאן עניין של שמיעה. ולמען ילמדו ויראו. הם ילמדו ויראו את השם אלוקיכם. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו ליראה את השם אלוקיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים שם את הירדן, את הירדן שם לרשתה. כדאי לשים לב, פרשת הקהל מתחילתה ומסופה. תחומים בעניין הספציפי הזה של משה ליהושע, וזה כל כך אישי וכל כך רגשי. משה שלא זוכה לבוא את העם הזה ולהנחיל אותם את הארץ, פונה ליהושע ומדבר איתו על מה שהוא מצווה לעשות כמלך כאשר הוא יביא את העם הזה וינחיל אותם. את המצווה הזאת הוא לא היה מצווה לפני כן. לא הייתה מצוות הקהל לפני שבאו אל הארץ והנחילו אותה. למרות שהיא בעצם מצווה שלכאורה שייכת סתם לעם, גם כאשר הוא בגלות, אולי עוד יותר צריך להקהיל אותו. והיא מתקיימת לא רק בבנים אשר יודעים לשמוע, אלא הנה הפסוק האחרון החשוב, ובניהם אשר לא ידעו, גם הם ישמעו ולמדו ליראה את השם אלוקיכם. מה הסגולה הזאת של המצווה? מתי מתקיימת כל המצווה? במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל להיראות. מוכרח להיות, כך אנחנו יודעים שחז"ל למדו, שהכוונה היא לא מועד שנת השמיטה, כלומר בחג הסוכות של שנת השמיטה, אלא מועד שנת השמיטה בחג הסוכות מקץ שבע שנים, כלומר אחרי שנת השמיטה. אם כך, למה נקראת השנה הזאת מועד שנת השמיטה? או יותר מדויק, למה נקרא החג הזה מועד שנת השמיטה בחג הסוכות? הרי המושג מועד שנת השמיטה היה מתאים לשנה הקודמת, לא לעכשיו. הפשטנים מיד אומרים כי עוד יש מצוות ששייכות מהשמיטה. אבל גם היו הרבה מצוות ששייכות לשמיטה בשנה השישית, לפני השמיטה. אז ראינו שאי פעם קראנו לשנה השישית מועד שנת השמיטה. בעניין טכני בסופה של שנה שישית יש מצוות של תוספת שביעית, בחריש ובקפיר תשבות. זה ביטוי משונה. נגיע לכל הדברים האלו כאשר אותי בעיקר מטרידה השאלה הפרשנית שהיא לכאורה מרמזת על בעיה קשה מאוד שצריך לפתור אותה. קוראים את התורה ורק אז באה מצוות החל. אגב, חז"ל ראו כאן שני פרטים בפרשה. פרט אחד שהם קוראים לו פרשת המלך. לא מכירים כל כך את הביטוי, אבל זה הביטוי במשנה. פרשת המלך. פרשת המלך זו הפרשה הזאת, כלומר מה שהמלך צריך לקרוא. והפרט השני הוא מצוות הקהל. עד כדי כך שיש מימוני המצוות שמנו כאן שתי מצוות עפה. אחת על המלך לקרוא, והשנייה על העם להיקהל. כך למשל בעל הלכות גדולות, הבהג, מנה כאן שתי מצוות עפה. נראה אולי קודם כל את פרטי ההלכה. כי אני חושב שמתוך פרטי ההלכה אולי גם נעלה לדברים הקודמים. ככה פוסק הרמב״ם בסוף הלכות חגיגה. הרי שהוא מתאר את המצווה להיראות לפני השם של כל הרגלים בכל השנים, הוא עובר למצווה המיוחדת הזאת של האחת לשבע שנים. מצווה תעשה להכיר כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל, ולקרות באוזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותן במצוות ומחזקות ידיהם בדת האמת, שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל להיראות וכולי, הקהל את העם האנשים והנשים והטף. ואז עובר הרמב״ם לזמן. אי מתי היו קוראים? במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות, שהוא תחילת ימי חולו של מועד של שנה שמיטה. זה דבר שנצטרך להבין. מאיפה את זה הרמב״ם למד? אנחנו ראינו בפסוק במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. אולי בכל יום. למה במוצאי יום טוב? מי המציא את המושג הזה מוצאי יום טוב? ואגב, בשאלה שלנו מקופלות לא רק השאלה הזאת. עוד שאלות. אם אתה הבנת שהפסוק מבקש לקרוא את הפרשה הזאת ולעשות את מעמד הקהל מיד בתחילת החג, מדוע לא ביום טוב עצמו? מדוע לחכות למוצאי יום טוב? אנחנו מיד נראה שהשאלות האלה עסוקים בהם בגמרא ועסוקים בהם הראשונים, נגיע לזה מיד. והמלך הוא שיקרא באוזניהם. הרמב״ם מאוד מתומצת בהלכה הקצרה הזאת. הוא בהתחלה נותן תיאור זמן מדויק, מוצאי יום טוב ראשון. שנית, מי הוא הקורא? המלך. שלישית, היכן קוראים? ובעזרת הנשים היו קוראים. העזרה. אחר כך מוסיף הרמב״ם, הקריאה והברכות בלשון הקודש, שנאמר תקרא את התורה הזאת בלשונה, אף על פי שיש שם לועזות. מוזר. בדרך כלל המגמה היא שכולם יבינו. יקרא בכל לשון, בהרבה פרשות אנחנו פוגשים את זה. אבל את הפרשה הזו חייבים לקרוא דווקא בלשונה, והרמב״ם מרגיש בבעיה ומיד מוסיף. והגירים, וגרך אשר בשעריך. גם הם הרי צריכים להיות כאן במצווה והקל. והם הרי אינם מכירים את הלשון, את העברית. הם חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, וכאן הרמב״ם חשוב מאוד, והוא מסביר את תוקף המצווה. ואז פעמים ברמב״ם בתוך ההלכה אנחנו מקבלים את מהות המצווה, את העמה על פי הרמב״ם. וגירים שאינם מכירים חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע באימה ויראה וגילה וירעדה כיום שניתנה בו בסיני. זאת המגמה של ההקל. חוויה. התחושה כאילו עכשיו זה ניתן בסיני, מיד נראה שזה ממש הדרישה שלו. אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתירה. אנחנו אפילו נזכרים בביטויים של מצוות סיפור יציאת מצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר. ומה צריך להרגיש כשמספרים? עסקנו בזה בשנה שעברה. צריך להרגיש כאילו בכל דור ודור, כאילו הוא יצא עכשיו משעבוד מצרים. הנה הדרישה הזאת כאן בהקל. ומי שאינו יכול לשמוע, צריך להיכנס לאווירה. עם ישראל כולו שם, האנשים והנשים ואתה. השאלה היא מי כן יכול לשמוע. ומי שאינו יכול לשמוע, אני כתוב למען ישמעו, יכוון ליבו לקריאה זו. זה מושג חדש. אני יודע איך מתכוונים בתפילה, או לא יודע, רוצה לדעת. איך מתכוונים בקריאה. והרמב"ם מסביר מהי כוונה בקריאה. מכוון ליבו לקריאה זו שלא קבעה הכתוב אלא לכוונה הבאה, ולזה הוא צריך לכוון: לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה. מעניין מאוד החידוש הזה של הרמב"ם. כמו סיפור יציאת מצרים, יש ציווי על מעמד הר סיני. ומתי מתקיים הציווי על מעמד הר סיני? במוצאי שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל להיראות. אז האנשים והנשים והטף כאילו אתה קיבלו את התורה מפי הגבורה. איך עושים את זה? הסיום של הרמב"ם הוא המהפכה של הכל. שהמלך שעליו אמרנו שהוא הקורא, שליח הוא להשמיע דברי האל. זאת הגדרה למושג או לתפקיד המיוחד הזה שלנו למלך. אנחנו יודעים שהמלך הוא המוציא במלחמה והוא המביא למלחמה. המלך הוא המלך המדיני. זה מושג מעניין, המלך הוא השליח להשמיע דברי האל. לא היה מתאים יותר לפגוש כאן דווקא את ראש הסנהדרין, את כאן הדור, את הכהן הגדול? צריכים לזכור, לא תמיד המלכים היו דווקא גדולי ישראל. גם אגריפס היה שם, גם מלכים אחרים. והמלך הוא שליח להשמיע דברי האל. זאת מהות המלך. עד כאן ראינו את זמן המצווה, מוצאי יום טוב. עוד לא הבנו מאיפה הגיעו לי, נגיע לזה מיד עכשיו. את מקיימי המצווה, כלומר המלך הקורא והעם כולו המצווה להיקהל. כדאי לזכור, זו מצוות עשה שהזמן גרמה, היא מתקיימת רק בזמן מסוים, ובכל זאת חייבים בכולם. האנשים והנשים חייבים בהם גם מי שאף פעם לא חייבים, הטף. והטף פירושו על פי חז"ל גם הטף שאינו לא מבין כלום. על פי ההגדרה ההלכתית, כל תינוק שיצא מכלל נפל, כל תינוק מבין חודש ומעלה חייב להיות שם. כלומר, אני חייב להביא אותו, החובה היא עליי. אז אנחנו יודעים את הזמן, יודעים את המקום בעזרה, יודעים שהקורא הוא המלך. הזמן המדויק נלמד כנראה מהפסוק המסורבל הזה של במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל להיראות. והוא מופיע במקור הבא שממנו הרמב״ם למד את זה, זאת המשנה והגמרא בסוטה. פרשת המלך כיצד, הנה כאן קוראת לה המשנה כך: מוצאי יום טוב ראשון של חג בשמיני, הכוונה היא בשנה השמינית, במוצאי שביעי, עושים לו בימה של עץ בעזרה. זה אגב כבר פרט נוסף, בימה של עץ. האם הפרט הזה הוא רק לצורך התפאורה או שהוא מהותי, הוא אינטגרלי למצווה? בתורה ודאי לא ראינו זכר לבימה הזאת, עוד מעט ננסה להבין אותו. והוא יושב עליה, הוא המלך, שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה וכו'. הגמרא עצמה מבררת באמת כיצד הגיעו לתאריך הזה שהרמב״ם לפי הגמרא קבע מקודם, מוצאי יום טוב ראשון. היא אומרת כך, אני קורא במהירות פשוט כדי לראות את המקור. הפסוק אמר, אני אסביר את זה על פה ואז אקרא את זה לפנים, הפסוק אמר במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. אם נאמר מועד בתחילת שנת השמיטה, על מה מדובר? אי כתב מועד סתם, הווה אמינא מריש פשטא, הייתי חושב אולי בראש השנה. אם היה כתוב רק במועד שמתחיל בשנת השמיני, הייתי חושב, אולי במועד הראשון, בשנת השמיטה, בראש השנה, כתב רחמנה בחג הסוכות. ואי כתב רחמנה בחג הסוכות בלבד, ולא היה מוסיף בבוא כל ישראל להיראות, הייתי חושב, אולי גם ביום טוב האחרון, ורק בשביל זה הבאתי את הכל, כתב רחמנה כתבה התורה, בבוא כל ישראל להיראות. מתי באים להיראות? מהתחלתה במועד, בתחילת המועד. אם כן, המצווה צריכה להיעשות מתי? בתחילת המועד שקוראים לו חג הסוכות. נשאלת השאלה הפשוטה, שאלנו אותה כבר מקודם, תחילת המועד, שזה יהיה ביום טוב? היינו אולי מצפים לתשובה שרצו למנוע חילול יום טוב, חילול שבת. ויכול להיות, כי סביב ההקל, לא ניכנס עכשיו, סביב ההקל היה מעמד מופלא של תקיעת חצוצרות בכל ירושלים. כל כהן היה מחזיק חצוצרה של זהב בידו ותוקע. התוספתא מספרת סיפור מאוד מעניין, שגם כהנים בעלי מום שהיה אסור להם לתקוע בכל השנה כולה, בהקל היו חייבים לתקוע. והתוספתא אומרת שמי שלא היה מחזיק חצוצרה של זהב, כהן שלא הייתה לו חצוצרה של זהב, היו חוששים אם הוא כהן. כיוון שהכהנים מאוד נלחצו, אז היה ביקוש אדיר לחצוצרות זהב בירושלים. התוספתא אומרת שאנשי ירושלים היו חיים ממכירת חצוצרות הזהב להם. היו מוכרים בדינר של זהב חצוצרות זהב. כלומר, כבר אז בסוכות היו חיים מממכר מסוים. היו מוכרים חצוצרות זהב בדינר זהב אנשי ירושלים, ויש שם דיונים מעניינים עוד איך זה היה נעשה. הייתי חושב אולי לא עושים את זה ביום טוב בגלל התקיעות, אבל זה לא. רש"י שואל שאלה, את השאלה הזאת, ונראה לי התשובה מוזרה מאוד. מאימת דמתחיל מועד, כלומר, מתי התאריך שהיה צריך להיות תחילת היום טוב, זאת אומרת בט"ו תשרי, זאת אומרת בחג הראשון, ומי הוא אומר רש"י? ביום טוב עצמו לא. ביום טוב לא. למה? כאן הפירוש משולי. שאין תיקון הבימה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. תוותר על הבימה. מי ביקש בימה? והשאלה היא הרבה יותר קיצונית. תוספות למטה אומר אותה באופן קיצוני, אני אומר על פה. הרי אתה המצאת את עניין הבימה. חכמים, התורה לא כתבה בימה. והתורה אמרה, אתם כך הבנתם בפסוק, שמיד בתחילת הסוכות צריך לקיים הקהל. אז איך גזירת הכתוב שהתורה אמרה לקיים הקהל מיד בתחילת הסוכות נדחית בגלל העניין הטכני של אין בימה? אז אין בימה. ואגב, רש"י אומר, אם הבעיה היא הבימה, אז אולי היה אפשר לעשות את הבימה מאתמול. זה באמת הצעה שנראית מאוד פשוטה. איפה כתוב שחייבים לעשות הכל ברגע האחרון? כך תמיד אומרים. אפשר לעשות מערב יום טוב. ממשיך רש"י, ומאתמול נמי לא אבדינן לה, אי אפשר לעשות את הבימה לאתמול, זה דחיק על העזרה. עכשיו יהיה צפוף ליהודים, יש הרבה יהודים, יהיה צפוף. זה לגמרי לא מובן. אז מפני שיהיה צפוף ליהודים, לא עושים את הבימה. אז אם הבימה היא כל כך חשובה, שיהיה צפוף. ואם היא לא כל כך חשובה, אז למה דוחים את המצווה? התורה אמרה תאריך. ואתה הרי הבנת שהתאריך הוא ביום טוב ראשון. תוספות שאלו את זה על רש"י באופן מאוד קשה. הם פחות או יותר אומרים, אני רק אקרא, פירוש רש"י תמוה. זה פירש דמאיתימה ביום טוב ראשון, לא זה תיקון בימה אינה דוחה יום טוב, כיוון בגזירת הכתוב לקרוא מהתחלתה במועד יקראו ולא בימה. מנהלן בבימה מעכבת, אז בלי בימה. זאת מציעים הצעה אחרת, לא ניכנס אליה. אבל מה שיותר לנו עד כאן, ובזה אני אעמוד בעניין, הוא תוספת למה שאמרנו מקודם. לא רק שהמלך שלא מופיע בפירוש בפרשה הוא הקורא, אלא שהפרט הזה, שנראה גינוני טקס, שייך לחלק החיצוני של הבימה, הוא כל כך אינטגרלי למצווה הזאת, שהמצווה הייתה אומנם צריכה להיעשות ביום טוב, אבל בגלל הבימה היא נדחית. ואכן היא נעשית אחרי יום טוב. אני הייתי רוצה להתחיל דווקא מתוך השאלה הפרשנית הפשוטה לכל השאלות שהצבנו, ומתוכה נדמה לי שכל הדברים כולם יקבלו אולי אור אחר. אני מזכיר, השאלה ששאלנו היא על הסדר הלא הגיוני לכאורה בפסוקים. קודם כל המגמה תקרא, ואז האמצעי הקהל את העם. שנת תפרש צדית הייתה מוצאי שנת שמיטה. זו הייתה שנה קשה, ערב המלחמה, ערב מלחמת העולם השנייה. ובאותה השנה, ערב ראש השנה, פרט היסטורי שהוא מאוד חשוב היום, לא מוכר, כותב הרב עוזיאל, אחד מהספרים היותר יפים שיש בכלל, אני חושב, מכמני עוזיאל, מאמר נפלא על כל עניין העקל. הוא מסיים אותו בקריאה שיש לה נפקות היום, לקיום מיידי של זכר למעמד הקהל באותה שנה. הוא אומר, דווקא בשעה התרופה הזאת, זה מה שירומם, זה מה שיעלה. באותו מאמר, הוא מציב את השאלה הזאת. ובשונה מן הפרשנים האחרים, הוא מציע את ההצעה הבאה. על פי ההצעה הזו אני מבקש לבנות את חלק מהמשך הדברים. התורה קוראת קודם כל למגמה הסופית, תקרא את התורה, ואחר כך פונה ומבקשת הקהל את העם. שני סוגי התקהלויות אנחנו מכירים בעולם, גם בתורה. המלך מקהיל הרבה מאוד פעמים את העם. הוא מקהיל אותם בחצוצרות, כאשר הוא צריך להקהיל אותם למלחמה, למלחמת מצווה, למלחמת הרשות, אם הוא קיבל את רשות הסנהדרין. כהן משוח מלחמה, מקהיל. מקהילים את העם לצורך מסוים. זוהי התקהלות מכוונת, ספציפית. בחלוף האינטרס המשותף שלמענו הקהילו את כולם, גם ההתקהלות התפזר. בעצם התקהלות כזאת היא לא רק כאשר היא סביב איזשהו עניין חשוב. גם ציבור שממתין לאוטובוס עובר איזשהו תהליך של התקהלות. אבל השאיפה שלו זה לפיזורה של ההתקהלות כאשר האינטרס המשותף אותה מתמלא. אם נחזור לדוגמה של המלך המקהיל, כי פה גם אנחנו עסוקים במלך, להתקהלות הכיוונית הזאת, המכוונת למשהו ספציפי, יש גם אופי מסוים. אנחנו כולנו נבוא לפי הצו של המלך, וכל גם כל מפקדי הגדודים יעשו את מה שהמפקד העליון יורה לעשות. אבל אין זה אומר שבאמת כולם מאוחדים סביב אותה דעה. באמת. וגם לא צריך לומר כך. יש פשוט אמנה בסיסית, חברתית, פשוטה, שחייב להיות ראש. ולכן כולם מקבלים את הראש. יהיה אסון אם כל אחד יראה לכיוון שהוא חושב כשמתקהלים למלחמה. זאת התקהלות אחת. זו התקהלות בדרך כלל סביב דברים, תמיד סביב דברים חולפים, בדרך כלל סביב דברים שהמגמה היא שיחלף. כי הם אמצעיים לקראת. המגמה היא שתחלוף המלחמה. אף אחד לא רוצה אותה. אבל עכשיו שצריך אותה, מתקהלים. אבל ישנה התקהלות אחרת לגמרי. התקהלות סביב איזשהו עומק שהוא האידאה שמקהילה את כולם. כדאי לשים לב לעיתוי שהדברים נאמרים. משה רבינו פונה אל יהושע ביומו האחרון ב-120 שנותיו. הדיונים והתחינות של ואתחנן אל השם, אעברנה ואראה, הכל הסתיים. עכשיו נמצאים ברגע האמת. אתה תבוא את העם הזה אל הארץ הזאת ואתה תנחילנה אותם. אני לא זכיתי ולא עשיתי. והמצווה שאני מצווה עליך עכשיו, שהיא שונה באופייה מכל המצוות, היא מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל לא רק האנשים והנשים חייבים בה, אלא גם מי שלא מחויב בכלל במצווה חייב שיהיה בה. כל עוד היינו במדבר, היה העם יכול להבין לבד מהו הדבר שעושה אותו לעם אחד. לכו 40 שנה במדבר, כשבמרכז נמצא הארון, הדגלים מסביב, והכל הולך לכיוון אחד. בעמוד הענן ועמוד האש, ובעלות הענן וברדת הענן, עכשיו נכנסים לארץ. יש המון דברים חיצוניים שמבחינה הגיונית יכול להיות שהם מה שעושה אותנו אחד. יש ארץ אחת, יש שפה אחת, יש המון סממנים של אחד, הכל אחד. ועכשיו נקרא יהושע את הקריאה הבאה: לא הקהל את העם האנשים והנשים והטף על מנת לקרוא את התורה באוזניהם, אלא בדיוק ההפך, תקרא באוזני כל ישראל את התורה הזאת על מנת להקהיל את העם האנשים והנשים והטף. לא ההתקהלות יוצרת את האחד ואז קוראים את התורה, אלא התוכן הנקרא יוצר את האחד ואז פתאום רואים שהעם מוקהל האנשים והנשים והטף. אין כאן הקל את העם ועכשיו תוציא אותם למלחמה. הקל את העם בא רק אחרי שברור לך איך, מה, מהו העומק שבאמת יכול להקהיל את כל העם. מהי הנקודה היחידה שיכולה ליצור הקלה עמוקה, אמיתית, של אנשים, נשים, וטף וגרך אשר בשעריך, אשר ידעו ואשר לא ידעו, אשר שמעו ואשר לא שמעו. תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקהל את העם האנשים והנשים והטף. ומתי היא מופיעה המצווה הזאת? היא מופיעה במוצאי שנת השמיטה, בחג שקוראים לו פה עכשיו מועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. אחרי שנה שלמה, ונגענו בזה כשעסקנו בשמיטה קצת, של עבודה חינוכית איטית יומיומית, שבה אדם למד לראות כל יום ויום איך הרכוש הכי שלו הוא בעצם שייך לכל ישראל כולם כאחד, לאנשים ולנשים ולטף ולגרך אשר בשרך. יום יום הוא הסתכל מהחלון וראה שעה אחרי שעה איך גומרים לו את השדה. אם הוא היה רוצה לקחת מן השדה שלו, הוא היה עומד בתור, בהפקר, בשדה שהוא גידל. וכך הוא הלך והתקדם בשנת השמיטה, שנה מחנכת קשה מאוד, לאיזושהי אחדות פנימית. אחדות שנובעת ממה? שאני מפקיר את השדה זה לא הופך אותי לאחדות. שאני מפקיר את השדה זה יכול גם להיות שטות. אני לא רק מפקיר את השדה, אני מפקיר את השדה מפני שאני מבין שהשדה היא לא שלי יותר ממה שהיא שלו, כי גם הוא וגם אני שייכים למי שבאמת השדה שלו. יום יום שנה שלמה אני לומד על בשרי בחוויה יומיומית איך יש גורם אחד עלי עולם שמאחד את הכל. אני מתקדם ומתקדם ובסוף גם משמת כספים ומגלה שאני לא בעל החוב והוא החייב, אלא שנינו חייבים לבעל החוב שלא אנחנו חייבים כולם. ונתחנך לזה שנה שלמה, ואז מגיע חג הסוכות, החג שבכל שנה ושנה יושבים יהודים ורואים כמה הם עשירים יותר מהשכן בסוכה השנייה. אז הם אוספים, ועוד פעם אוספים, ועוד פעם אוספים. חג האסיף. פעם אחת בשבע שנים עוצרים בחג הסוכות, ואם יש חוויות בין חקלאים גדולים, הם רק חוויות של עוצמת הטראומה שהייתה להם כשהם ראו את כל העניים מהכפר אוכלים את השדה. ובשנה הזאת, כשלא אוספים שום גידול מן השדה, אוספים במקום זה את כל היהודים יחד. ומגלים בחג האסיף הזה מה אוסף את הכל. תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם במועד שנת השמיטה. עכשיו תרגישו מה עשתה בכם השמיטה. בחג הסוכות. בבוא כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. בארץ הזאת שאתה הולך לבוא שם ולהנחיל את העם. אתה המלך. המלך שהעולם הפשוט בצדק מבין את תפקידך כתפקיד מדיני, כתפקיד צבאי, כתפקיד ממלכתי. אתה מגלה עכשיו תגלית שהמלך הוא שליח להשמיע דברי האל, שמה שעושה אותנו ממלכה אחת הוא לא הארגון המדיני המובהק, ולא הארגון הפוליטי, ולא הארגון הגיאופוליטי, ולא הארגון האסטרטגי, אלא זה שיש כאן אחד שסביבו נוצר הכל. עכשיו העם צריך להבין לא רק מהי התורה, עכשיו הוא צריך להבין מהי הממלכה ומה זה מלך. אני יודעתי רק שמבינים את זה כך אפשר אולי להבין מה רוצה רשי מהבימה הזאת של העת. צריכה להיות שם בימה. צריכה להיות שם מלכות. וכל ישראל, הכהן הגדול והתינוק האחרון בישראל בן חודש, ישבו יחד באותן שורות. אלא כי הוא קורא את התורה נגד כל ישראל באוזניהם. וכי הוא שליח להשמיע דברי האל. והמלך ילמד מכוח מה הוא מלך, והממלכה תלמד מכוח מה היא ממלכה. במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות. חז"ל, באותה תוספתא שהזכרנו מקודם, דנים על המקום, דיון שאף פעם לא הבנתי אותו עד שראיתי את הדברים האלה. הם דנים על המקום המדויק בתוך בית המקדש. הרי ראינו שבפסוקים כתוב במקום אשר יבחר השם, אבל לא ראינו איפה בדיוק. המקום הוא רחב, איפה במקום אשר יבחר השם? אנחנו ראינו שהרמב״ם פסק, כמו שראינו כבר במשנה ובגמרא, בעזרה. אבל בזה הייתה מחלוקת תנאים. המחלוקת היא כזאת, היא מופיעה מצד שמאל בראש העמוד. בימה של עץ היו עושים לו בעזרה, ויושב עליה. למי למלך? איפה? בעזרה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהר הבית. הר הבית זה בחוץ, העזרה זה בפנים יותר. שנאמר, כאן הדבר הוא משונה מאוד. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לו לדבר. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן, מיד נחזור לזה ונקרא. אז מאיפה לומד רבי אליעזר בן יעקב שמעמד הקהל צריך להיות בהר הבית? זה כמעט נראה טעות סופר פה. ממה שעשה עזרא כאשר הוא כינס את שבי ציון וקרא להם בתורה. אבל מה לעשות שזה לא היה לא מעמד הקהל ולא בחג הסוכות ולא במוצאי שנת השמיטה? ומה בכלל הפסוק הזה ולעניין שלנו? מה הולך עכשיו רבי אליעזר בן יעקב ללמוד לגבי הקהל מהסיפור של עזרא הסופר? נדמה לי לפי הדברים שאמרנו עד עכשיו, אפשר להבין פה דבר עמוק מאוד. אני אומר אולי עוד משהו שראיתי ממש בימים האחרונים, ואני חושב שהוא מהפכה גדולה מאוד בהגדרה. ישנה גמרא, אני אומר את זה בסוגריים, במסכת בבא בתרא, שכתוב בה איך היו גוללים ספרי תורה. ספר כזה ונביא כזה וספר כזה ונביא כזה. כתוב שם ספר עזרה היה נגלל לאחריה. הפוך. מסביר רש"י, ספר עזרה הוא הספר שכתבו משה שיקרא בהקהל. כך מסביר רש"י. בכתב יד מדויק שמופיע בדקדוקי סופרים במסכת בבא בתרא כתוב ספר עזרה, שהוא צריך שיקרא גם כן בהקהל. לא עזרה בהי, אלא עזרה. דבר משונה מאוד. רבי אליעזר בן יעקב לומד איך צריך להיות במעמד הקהל מהמעמד של עזרא הסופר. המעמד של עזרא הסופר אגב היה בראש השנה. מיד אנחנו נרד. ובאותו מעמד הקהל יש איזשהו ספר שבכתבי יד קוראים לו ספר עזרה. מה לעזרה ולהקהל? אז אנחנו יודעים, היסטורית אצל עזרא קורה מה שקרה אצל יהושע במהדורה אחרת, בצורה אחרת. שוב, שבים לציון. שוב חוזרים. רק שהשבים אז זה קצת שבים אחרים עם יהושע. אצל יהושע השבים היו כל ישראל. אצל עזרא השבים היו 10 יוחסים שעלו מבבל. יחוסם ידוע. חירי, גירי, ממזירי, נתיני, שתוקי, אסופי. כל המשברכים שמופיעים בסוף מסכת קידוש. עברית אחרת, כל מי שלא יכל להישאר בבבל ולא הייתה לו ברירה והגיע. כך בקיצור אומר הכוזרי. אבל כל אלה שיכלו להישאר, והכוזרי אומר את זה קשה, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם, נשארו שם. זאת לשון הכוזרי, לשון חשובה. הגיעו הגירים והממזירים והחירים והחרו, כל מי שמחש. ואז עזרא עושה פעולה. פעולה מופיעה פה בפסוקים מתחת לתוספת. אלה הפסוקים שמהם לומד רבי אליעזר בן יעקב איך צריך לעשות מעמד הקהל. וגם רבי אליעזר בן יעקב ידע את הפסוקים בנחמיה לגבי עזרא. ובכל זאת הוא למד מהם. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. ויאמרו לעזרא הסופר, המשך הפרק, אני אגיד את זה מיד, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. מדובר בעם שלפני 70 שנה הגיע לארץ. עסקנו בו פעם. הגיע עכשיו, לפני 70 שנה, 70 שנה כבר לא נמצא כאן. מנותק לחלוטין. כשעזרא מדבר עם העם הזה מעל הבמה שעוד רגע נראה אותה, עזרא פוגש עם נשוי לנשים נוכריות, איננו יודע מהי שבת, הוא מסביר לו במשך הפרק הזה שהיום הזה שהוא עומד בו ומדבר הוא האחד לחודש השביעי, וזה גם במקרה ראש השנה. הוא מסביר להם איך נראה ראש השנה. מהפרק הזה לומדים חז"ל דינים לגבי ראש השנה. פה הוא אומר להם, אל תעצבו כי הם מתחילים לבכות כמה הם לא יודעים, כמה הם היו רחוקים. והוא אומר להם, אל תעצבו חדוות השם עם מעוזכם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. אחר כך הוא מספר להם על סוכות ואומר להם מה יצטרכו לעשות ומה זה ארבע מינים. וכשהוא אומר להם שצריך להתקדם, הם אומרים לו להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. הביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה, לכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי בראש השנה. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים, ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ, כמו אותה בימה, אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתיתיה ושמה וכולי, ומשמאלו אלו. הוא קורא את הספר, ונראה לפני איזה עם הוא קורא. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה. זה לא רק תיאור גיאוגרפי, מעל, הרבה מעל. וכפתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול, ויענו כל העם, אמן, אמן, איך? במועל ידיהם. ביטוי קשה מאוד. פשטנים חלוקים, אבל הפירוש הפשוט של מועל זה מועל. העם הזה ידיו עדיין במעל. העם הזה עדיין חי בעולם שהוא רחוק לגמרי מתורה. אבל כשעזרא הסופר פותח את הספר וקורא את התורה באוזניהם, הם עוד לא יודעים מה כתוב בה, הם לא יודעים ללמוד, הם רחוקים ממנה כרחוק מזרח ממערב. אבל הוא מגלה פתאום שהם יודעים לשמוע אל התורה. בדיוק כמו הביטוי של הרמב״ם, שהתפקיד של מי שבא למעמד הזה של הקהל הוא לשמוע אל התורה. לחוות את ההתקשרות שלו אל תורה. עזרא הסופר עומד עם הספר הזה והעם שומע אל התורה, והוא קורא מהספר. אילו היו פונים יום לפני כן אל עזרא הסופר, שהוא בנה מגדל עץ, ושואלים אותו בשביל מה מגדל העץ, לא היה עונה מן הסתם, מחר נקרא פה בספר התורה. היו שואלים אותו ודאי כמו שאנחנו שואלים לפעמים בדורנו, לפני מי בדיוק אתה הולך לקרוא בספר התורה? את מי בדיוק זה אמור לעניין? למה אתה באמת חושב שזה צריך להטריד אותם? מי גילה לעזרא הסופר את התגלית הגדולה הזאת? שאוזני ישראל קרויים לתורה, גם אם הם אותם בניהם אשר לא ידעו ולא שמעו ולא יראו. אבל כשתקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, אז בסוף יהיה כאן הקל את העם, האנשים והנשים והדם. עזרא הסופר עומד ברחוב לפני שער המים בהר הבית, והוא קורא את התורה מתוך אמונה פנימית שהתורה הזו שייכת בשמיעתה גם למי שעל פניו רחוק מלימודה ואולי גם ממצוותיה, כרחוק מזרח ממערב. כשרב לייזר בן יעקב למד את מעמד הקהל מהמעמד של עזרא, הוא ביקש לקבוע מהו הרעיון שיש בהקהל. עזרא הסופר לא ביקש כאן ללמד את התורה. רק בפסוק האחרון באותם פסוקים, רק אז בסוף, ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש, בשום שכל, ויבינו במקרא. עד אז הם רק שמעו. לשמוע את התורה, זוהי המגמה של מעמד הקהל. לכן גם החכמים היודעים את כל התורה כולה אמורים להיות שם. כי החכמים היודעים את כל התורה כולה, גם הם אמורים להיות באותה החוויה שגילתה את התגלית האחת. ויחן שם ישראל נגד ההר, כל חניות שחנו, כל מסעות שנסעו, כתוב ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו. כיוון שהגיעו להר סיני, כתוב ויחן שם כאיש אחד בלב אחד. זה לא סתם וורט, זאת לא דרשה. ויחן שם כאיש אחד בלב אחד פירושו, כל מסעות וכל חניות היו התקהלויות טכניות. כמו התקהלות למלחמה, כמו התקהלות לנסיעה, כמו התקהלות לחנייה. אבל כשחנו לקבל את התורה, אז ממילא הם הפכו להיות דבר אחד, כאיש אחד בלב אחד. וכל העם רואים את הקולות. הציווי שמצווה יהושע עם התפקיד שהוא מקבל לבוא אל הארץ ולהנחיל את העם, ולדעת שמה שיעשה אותו מלך, ומה שיעשה אותה ממלכה, ומה שיעמיד אותו על בימת העץ שתדחה דין, הוא זה שיש כאן את התקרא את התורה הזאת, ואז יש כאן הקר. נדמה לי שזוהי הפרשה, ונדמה לי שכוחו הגדול של זכר למעמד הקהל, או של מעמד הקהל, של הקהל עצמו בכלל, הוא בכוח למצוא את הנקודה העמוקה, היחידה אין שנית, שבעומק הדברים מקהילה את כל ישראל, ומשתפת גם את מי שידעו וגם את מי שלא ידעו, ומגלה שכלפי תורה כולם שווים, גם גדול ישראל וגם קטן הטף של ישראל. אחרי חינוך של שנה שלמה, שכולם למדו להיות שווים בפני בורא עולם, עוברים את השלב הגדול ולומדים שהדרך להיות שווים בפני בורא עולם עוברת דרך הידיעה שישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד. שישראל והתורה והקדוש ברוך הוא הם דבר אחד. ושאותה תורה שייכת לכלל ישראל. ושאם יש משהו שדווקא בשעות שסועות, דווקא בשעות תרופות, יכול משהו שיכול לרומם אל אותו מכנה משותף גבוה, לא סביב חיפוש מכנים משותפים נמוכים ככל הניתן כדי למצוא משהו משתף, אלא משהו שיכול למצוא מכנה משותף עמוק, גבוה, יסודי. לא שמקהילים ואז מתחילים למצוא, אלא שקוראים ואז מקהילים. ותקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. פתחנו בסוכות כראש הפירמידה של החגים. סוכות באופן הפרטי, כך אמרנו, הוא החג שבו אינני יוצא מהטבע אלא חוזר אליו. אחת לשבע שנים מצליח העם כולו לחזור אל הטבע הכי בסיסי שלו ולחוש כאילו אתה הוא היה במעמד הר סיני, ואז להיזכר שכך היום הזה נהיית לעם. באותו הזמן, זמן שמחתנו, מבוא כל ישראל להיראות, כשכל אחד ואחד חוזר אל הטבע שלו, יכול פעם בשבע שנים, אחרי שנה שלמה של התחנכות, לחזור העם כולו לטבעיותו ולמצוא את האחד שבו סביב אותו מכנה משותף עמוק גבוה של הקהל את העם. אבל לפני כן תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל. גמר חתימה טובה ושנה טובה.